הרב בני לאו, שמואל א', פרק א'.
אנחנו יוצאים לדרך, דרך חדשה, ספר שמואל. ספר שופטים, כמו אלבום תמונות, הציג לנו 400 שנות ישראל בשבטיו פזורים בארץ, חלקם בשנות שקט של 40 שנה ו-20 שנה ואפילו 80 שנה, ומדי פעם משעבדים את ישראל בקושי רב, ואז מתפללים ומושיעים, מין כוכבים שעולים ויורדים, והעיקר העיקר, אין חזון בישראל. מה המשמעות של ספר שופטים, ספר נטול חזון? מי הוא איש הרוח? מי הוא האיש שמחבר את השמיים אל הארץ? איפה שומעים את דבר האלוהים? כשהיה משה במדבר, אלוהים היה נוכח. יהושע כפני לבנה הצליח להמשיך את פס הקול הזה של האלוהים הנוכח על פני הארץ. השופטים, גדולים ככל שיהיו, לא הצליחו להתמיד בדיבור עם האלוהים. אלוהים פנה אליהם, מילא אותם ברוח, מילא אותם בעוצמה להושיע את ישראל, אבל את ההשפעה של דיבור, דיבור מהשם אל העם, לא שמענו. עם 400 שנה מתהלך על פני האדמה ולא רואה את השמיים. ככה חווים את ספר שופטים. אם אנחנו רואים היטב מה מתרחש שם, צריך לחשוב על ספר שופטים בשני צירים. הציר האחד הוא הציר הלאומי, והציר השני הוא הציר הדתי. בציר הלאומי, בימים ההם, אין מלך בישראל. איש הישר בעיניו יעשה. בציר הדתי אין חזון. יש שמיים ויש ארץ, ואין חיבור בין שמיים לארץ. ועכשיו אנחנו נכנסים לספר שמואל, שבעצם ראשיתו של הספר כולו ממוקד באיש אחד. האיש שמואל, שנולד לתוך מציאות של משכן, נולד לתוך מציאות של קרבה אל קודש. לא ידענו כאילו בספר שופטים, שבמשכן השם שנמצא בשילו, יש ארון ברית השם. ויש בתוך הארון את לוחות הברית, ששם משה תמן אותם. לא ידענו שיש אלי כהן ששומר על מזוזת הבית. כל הדברים הללו נסתרו מעינינו בספר שופטים. אנחנו מתחילים את ספר שמואל בדיבור על איש אחד, מן הרמתיים צופים מהר אפרים, ושמו אלקנה. בן ירוחם, בן אליהו, בן תוכו, בן צוף אפרתי. איש אחד, אתם זוכרים איש אחד בספר שופטים? כן. בפרק י"ט לקראת סופו של הספר, ציפו לנו על איש אחד, בימים ההם שאין מלך בישראל, איש אחד, איש לוי, גם כן גר בהר אפרים, והאיש הזה הולך עם פילגש מבית לחם יהודה, וכל סיפור פילגש בגבעה, ומלחמת האחים הרעה כנגד שבט בנימין, הסיפור הנורא הזה של סוף ספר שופטים, של הכאוס, של החורבן הנורא הזה, מתרחש בגלל איש אחד רע שגר בירקתי הר אפרים, וכל עניינו זה להחזיר את פילגשו. והנה איש אחר, גם כן גר בהר אפרים. לאמור, יש לנו אנשים מסוגים שונים על ההר. האיש האחד הזה שלנו, שמו אלקנה, יש לו ייחוס שמשתלשל אחורה, בן ירוחם, בן אליהו, בן תוכו, בן צוף אפרתי. כאן, בספר שמואל פרק א', אנחנו לא כל כך יודעים מי הוא האיש הזה עם השושלת הארוכה כל כך, אבל כשאנחנו קצת בודקים בספרים נוספים, למשל בספר דברי הימים, פתאום אנחנו מגלים שאנחנו כן מכירים את האיש הזה. השושלת של אלקנה לוקחת אותו אחורה אחורה להיות מבני קורח. ככה מסופר לנו בספר דברי הימים, שאלקנה בן ירוחם בן אליהו בן תוכו בן צוף הוא מבני קורח. זה הייחוס שלו. מה זה אומר בני קורח? בני קורח, לפי המסורת שלנו, זה אותם אלה שבעצם כבר נבלעו בבטן האדמה. הם היו מאלה שהאדמה אימה לפצות את פיה ולבלוע אותם, ורק ברגע האחרון, ממש ברגע האחרון, הם עומדים על סף, על פי הארץ, ושם, לפני שהארץ חונקת אותם, הם צועקים, משה אמת, ותורתו אמת. זה בני קורח לא מתו. בני קורח מייצרים עולם חדש. מה יש בעולמם? יש שבועת נאמנות לתורת משה. אנחנו לא מורדים, אנחנו לא עושים שום משחקים, אנחנו רק מצייתים אל אותה חתירה של משה רבנו לשמור על ארון ברית האלוהים. זה אלקנה. עכשיו תראו את הדבר הנפלא. נכון, אתם זוכרים את פסל מיכה, אתם זוכרים את אותו מקום, הגסט האוס, בית הערכה, שאותם שליחים של שבט דן מוצאים את מקומם, ואחרי זה הנער הלוי שמוצא את מקומו. מקום מקסים, מקום שאנשים חונים על סף הדרך. למה אנשים עוצרים שם? מכיוון ששם, ממש שם, בבית פסל מיכה, יש לא רק עבודה זרה, יש גם הכנסת אורחים. אנשים טובים באמצע הדרך. אתם זוכרים את הצומת שם? אם פניתם מכביש 60 מדרך האבות ופניכם צפונה, אם פניתם מערבה, מרחק של קילומטר, של מיל, הגעתם ישר אל בית פסל מיכה. אבל מאותה נקודה, באותו צומת, אם פניתם מזרח הקילומטר, הגעתם לשילו. אומר לנו התלמוד במסכת סנהדרין, בין זה לזה, שלושה מילים, זאת אומרת, אנחנו מדברים על תחום כל כך קטן, והיה אשן המערכה של המערכה, זאת אומרת, המזבח של שילו, אשן המערכה ואשן פסל מיכה של עבודה זרה, מתערבים זה בזה. איזה תמונה. תמונה של התערבבות האשן שעולה מכאן ומכאן. ביקשו, אומר התלמוד בסנהדרין קוף ג', ביקשו מלאכי השרת לדחוף את פסל מיכה, שמשחית את אשן המערכה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אל תיגעו בפסל מיכה. איזה משפט. הניחו לו, שפיתו מצויה לעוברי דרכים. תראו מה זה, הכנסת אורחים של מיכה מתגברת על העבודה זרה. ועכשיו אלקנה. אלקנה לא מתבלבל. על כל 10 אנשים, או 100 אנשים, או 1,000 אנשים, שנכנסים אל מיכה, אחד נוסע לשילו. האחד הזה הוא אלקנה. אלקנה, לפי המסורת, מנסה לחתור בכל כוח אל הרוח של האומה. הוא יודע שיש לנו ארון ברית אלוהים. הוא יודע שפה בשילו השכינה שורה, שם בתוככי המשכן. למה לא רואים את זה? כי במשכן שילו יש גם חצר. ומי ששולט בחצר, אלו בני אלי חופני ופנחס המתואבים, אלה שמשחיתים את הארץ בזוהמה, משתלטים, גוזלים, נואפים. לא רואים את הקודש כשהחול מטמין אותו בכאלה מהמורות. יש איש אחד, אבא של חופני ופנחס, כהן גדול, אלי הכהן, יושב אצל מזוזת היכל השם, פניו אל הקודש. הוא שומר על הקודש, הוא לא רואה את החול, הוא לא רואה את ילדיו, הוא רואה רק שתפקיד אחד לו, לשבת על הכיסא, ובקנאות לשמור על ארון ברית האלוהים. עוד נדבר על אלי בפרק ב', אבל כעת אני מדבר על אלקנה. מכל המוני נוטשי שילו, יש לנו איש אחד בהר אפרים, ששנה אחרי שנה, עולה לרגל לראות את פני השם. אומר התלמוד הירושלמי במסכת ברכות, אמר רבי זעירה, אם נזדקנה ומתחה, עמוד וגדירה כשם שעשה אלקנה, שהיה מדריך את ישראל לפעמי רגלים. איזו תמונה, אתם רואים ספינת מפרס יפה, בלי רוח, תקועה במקום. מה צריך לעשות? צריך לשלוף את המשוטים ולחתור אל הרוח. זה בדיוק בדיוק מה שעושה אלקנה. אלקנה חותר אל הרוח. הוא לא מוותר, הוא יודע מה מתרחש בחצר. הוא לא נאיבי, הוא לא עיוור, הוא לא טיפש. הוא יודע שיש זוהמה מסביב, אבל הוא גם יודע שבפנים בפנים יש נקודת חוסן, יש נקודת חיים, שם השכינה שורה, והוא מצליח לחתור ולהבקיע דרך אל תוך תוככי המשכן. מה הוא עושה? הוא עולה להשתחוות ולזבוח. בואו נעצור רגע ונראה את התמונה, מה זה נקרא להשתחוות ולזבוח. הסיפור של השתחוויה אומרת לנו, המסורת התלמודית, שהאדם מבטל את עצמו. אדם שמשתחווה, הוא פושט את ידיו רגליו, כאילו מעיין את עצמו, כאילו מבטל את עצמו, כאילו אומר, אני איני. אני לא הדבר. הפישוט ידיים ורגליים זה סוג של שפת גוף שמשחררת את האדם לגמרי למחוזות האלוהים. ככה נראה, בדיוק כך נראה אלקנה. הוא בא ואומר לאלוהים, אני באתי כדי לראות את פניך, כדרך שבא לראות, בא לראות. יש לנו דרשות על אפסות האדם שעולה להשתחוות ולזבוח. זוהי תפילתו של אלקנה. אבל אז מתפרצת פנימה אשתו, זאת שהרחם שלה צועקת, זאת שמרגישה את הנבגדות של האלוהים, שנתן לה את הרחם ולא מילא אותו בפרי בטן. תפילתה של חנה היא אחד מהמוקדים של פרק א'. חנה שלנו היא חנה מלאת כאבים. אלקנה האיש הטוב מנסה לנחם אותה, אבל אין בכוחו. אין לו את יכולת הנחמה. הנחמה צריכה לבוא ממקום אחר. וחנה מתפרצת אל המתחם המקודש. היא לא משתחוות כמו אלקנה. היא לא מעיינת את עצמה, להפך. כשאנחנו נראה בפרק ב' שהיא מדברת, היא תאמר, אני האישה הניצבת. אני עומדת זקופה, אני לא משתחווה. אני עומדת נוכח פני האלוהים ומייצרת תפילה חדשה. לתפילה שלי קראו תפילת העמידה. התלמוד במסכת ברכות בפרק רביעי יקדיש דף שלם לתפילתה של חנה ויאמר לנו כל הלכות תפילה אנחנו לומדים מחנה. למשל, תראו דוגמה פשוטה. אומרת חנה, ותידור נדר ותאמר, אדוני צבאות. אמר רבי אלעזר, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא צבאות, עד שבאה חנה, וקראתו כך, אמרה חנה לריבונו של עולם, מכל צבעי צבאות שבראת בעולמך, קשה בעיניך שתיתן לי בן אחד. אתם מבינים מה זה? ספר בראשית אומר, ויחולו השמיים וארץ וכל צבאם. הביטוי צבא מרומם את שם השם שהוא שולט בשמיים ובארץ. אבל כשמתפללים בתפילת השתחוויה, אומרים השם, אלוהי השמיים, אתה אי שם, אנחנו כאן ואתה שם, איזה סגב, איזה מרחק. מה עושה חנה? היא מהפכת. היא אומרת, אתה השם, אתה צבאות, אתה שולט כאן על כל פרט, אתה מלך על כל הארץ, ואני חיילת בצבא שלך, אני פועלת בתוך עולמך, ואתה לא נותן לי את היכולת לפעול בעולמך. מכל צבעי צבאות קשה בעיניך לתת לי פרי בטן. הטענה שלה, החתירה הישירה והאישית אל הקודש, היא לא מוכנה דרך כהנים, היא לא מוכנה דרך זבח, היא הופכת את התפילה לתפילת עמידה נוכח פני השם. חז"ל ידעו לחבר את תפילתה של חנה לתפילתו של אברהם אבינו, שעומד נוכח פני השם מול סדום, ואומר, ריבונו של עולם, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. ככה מתפללים בתפילת עמידה. זוהי תפילה של מי שרואה את עצמו שותף להשם בתיקון עולם. וככה ייוולד שמואל, לתוך העוצמה של האימא הזאת, לתוך ההשתחוויה של האבא הזה. מורשת אלקנה ומורשת חנה מייצרים דמות שהולכת להיות הרוח הגדולה שתתקן את החברה הישראלית.